נועם, נועם, נועם! נדבקתי בווירוס אל-קאידה!
מה?
הנה, תראה את ה-SMS.
קיבלת עכשיו את וירוס אל-קאידה. מאחר ואין לנו טכנולוגיה או ניסיון בתכנות, הווירוס הזה עומד על אמון. אנא מחק את כל קבציך, ועבר את ההודעה לכל רשימת התפוצה שלך. תודה, ואללה יברך אותך.
יופי, דוק.
שתי הדיחות האבא, אתה עצור. להירחק לאט, לאט ובזהירות מהמיקרופון.
הבדיחה הזאת רצה כבר כמה עשורים.
כן, הייתה בגרסת האמיש ובגרסת הצבא הסורי.
למעשה, את סבא שלי גירשו מהגן כי הוא סיפר את הבדיחה הזאת.
פחות מצחיק לגלות הקרים שמשתמשים בשיטה דומה, אבל עוד כמה שנים אחורה. מתקפה באמצעות מכתבים שישלחים במעטפה עם בול בדואר פיזי של פעם, ממש כמו העוקץ הניגרי לפני עידן האימייל. אולי נסביר למאזינינו הצעירים מה זה מכתב?
מכתב זה פיסת נייר ששמים אותה במעטפה, שזה תכלס עוד פיסת נייר פשוט מקופל יפה, מדביקים אותה, שמים בול.
עוד פיסת נייר.
ושולחים אותה בדואר.
כן, דואר זה, בוא נסביר מה זה דואר. דואר זה שירות כזה שהמדינה פעם הייתה מספקת, והיה מאפשר לאנשים להעביר ביניהם פיסות נייר כאלה עם מסרים עליהם.
מכתב שנשלח לתושבי שוויץ בנובמבר 2024 ממטאו סוויס, שזה משרד המטאורולוגיה והאקלימטולוגיה הפדרלי. איזה מסודרים השוויצרים. המכתב הזה הפציר בנמענים להתקין יישומון התראות מזג אוויר קיצוני.
חשוב.
חשוב, שוויץ בכל זאת. ועל המסמך הזה, על הפיסת נייר שהגיע פיזית לבתים של אנשים, היה QR קוד. מודפס.
אוקיי.
כן. והיישומון הזה, שהיה דומה ליישומון הרשמי של משרד ההגנה האזרחית, שנקרא Alert Swiss, קראו לו בשם מאוד מאוד דומה, ובחלק מהמקומות האייקון שלו היה טיפה שונה. זאת אומרת, היית צריך להיות מאוד חד עין, כדי להבחין שלא מדובר ביישומון המקורי, וגם, אתה יודע, הגיע לך...
מכתב מהממשלה.
פיסת נייר. מי לא סומך על פיסת נייר? מי? מי?
כן, והם התקינו את התוכנה הזאת, וראו ישועות, כמו שאתה אוהב להגיד.
היה לא נעים.
מתקפת סייבר מנוירת ומדוערת התרחשה בחודשים האחרונים גם בארצות הברית. שולחי המכתב שם הזדהו כקבוצת הכופרה הרוסית ביאן ליאן. מכתבים נשלחו מבוסטון, מסצ'וסטס, והופנו בעיקר לחברי הנהלה של חברות, בעיקר במגזר הרפואי. במכתב הקאקרים מזהירים שפרצו לרשתות התאגידיות של הנמענים וגנבו משם מידע רגיש, מאיימים להדליף את המידע תוך 10 ימים, אם לא יקבלו את מבוקשם, כופר בסך 150 עד 500 אלף דולר לארנק ביטקוין, שגם הכתובת שלו מודפסת בטקסט וב-QR קוד. ולמה ב-QR קוד?
כדי שלא תטעה בהקלדה.
כן, בדיוק. חבל שהכסף שלך ילך לאיזה ארנק לא קיים.
זה שירות, אגב, זה שירות. כן. זה שירות.
שהנוכלים שלנו ייתנו לנו להעביר כסף בצורה נוחה. לא ישלחו אותנו להפקיד מעטפות ולהעביר כספים בסקים. כן.
אבל רוב הסיכויים שהביאן ליאן, הקבוצת תקיפה הרוסית הזאת, בכלל לא עומדת מאחורי המכתבים האלה. חוקרי הסייבר של גריט וארקטיק וולף מעריכים ברמה גבוהה של ודאות שמדובר בהונאה, שההקרים בכלל לא משתייכים לקבוצת ביאן ליאן, ולא פרצו לרשתות התאגידיות, ושהם, אתה יודע, שיטת מצליח.
אתה אומר שנוכלים הם משקרים בנוכלויות שלהם?
זה, אני יודע שזה דברים קשים.
אין על מי לסמוך, תאמין לי.
אבל אנחנו חיים בעולם אכזר.
עולם מרושע. יש מתקפות דואר פיזי קצת יותר טכנולוגיות, אם אפשר להגיד.
ב-2018, כל מיני גופי ממשל מדינתיים ומקומיים בארצות הברית, קיבלו מכתבים שמקורם בסין.
בסין?
בסין, בסין.
זה היה לפני שהיית מקבל כל הזמן דברים מסין, מטימו ואלי אקספרס.
וקורונה.
וקורונה.
החלקתי על השכל?
אני סגיב ואלתי תעצבני.
נודר, אני סיגל, ואני עדיין עצבנית.
ביקר לי נשמה.
אז איך זה זול? אל תצ'לף.
למה הדיבור הנגוע? תנסי רגע.
איזו חגיגה, הוא בדרך אליי.
בתוך המעטפות היו דיסקים, ועליהם קבצי וורד במנדרינית, שהיו נגועים בסקריפט מרושע, שפשוט היה מדביק את המחשב שלך בכל מיני ראשות.
חוקר מודיעין שמקבל דיסק במנדרינית, מתחיל לקרוא את המסמך ולנסות להבין מה קורה שם, ובינתיים הווירוס אוכל לו את כל הקבצים.
请注意,请立即撤离本建筑。
שנה אחר כך, ב-2019, חוקרי IBM X-Force Red, שזה נשמע כמו סדרת אנימה, הציגו מתקפת ראווה בשם Warshipping, שבה שולחים בדואר חבילות לבתים ולמשרדים של מנכ"לים, ובפנים יש מחשבים זעירים, זולים, אבל מרושתים היטב, שאפשר להחביא בחפצים כמו, סתם דוגמה, דוב צעצוע. והמטרה היא לפרוץ לרשתות אלחוטיות בסביבה, הרבה אנשים משתמשים בסיסמאות דיפולט, או אין להם סיסמה בכלל. המנכ"לים לא נדרשו לפתוח את החבילות, או אפילו להכניס אותם הביתה. מספיק שהם היו בטווח הקליטה של הווי-פיי כדי לבצע את זממן.
אתה חושב שקבוצת תקיפה סינית שהייתה עושה כזה דבר, הייתה משתמשת ברובות של פו הדוב? או שזה חרב פיפיות?
יופי, עכשיו הרסת לנו את הסיכוי לפרסם את הפודקאסט הזה בטיקטוק.
ממשלת סינים, אתם רוצים לפרסם אצלנו, הטלפון שלנו 055, תמצאו לבד.
2776766, הגיע הזמן שתלמד אחרי 6 שנים את הטלפון שלנו. וגם אתם מאזינות ומאזינים, אתם רוצים לכתוב לנו, לשלוח לנו הודעות ולא להתקשר, חס וחלילה. 055-2776766 או cybersyber.co.il.
אבל אתה יודע, אין חדש תחת השמש.
אפרופו שמש.
בשנות ה-80,
אני אומר אפרופו שמש, כי אנחנו מדבר עליה אחר כך.
זהירות ספוילר, שמש.
I see dead people. This is the bad place.
Who was Kaiser Soze?
Rosebud.
בשנות ה-80, עשו היסטוריה. הכופרה הראשונה בעולם.
יאללה.
נקראה או כונתה AIDS.
לא לבלבל עם הווירוס הפופולרי AIDS.
אולי... לאחד מהם יש איידס.
נכון, והיא הופצה בצורה דומה.
דומה
לסינים.
מתקפה של הסינים. לא לאיידס.
לא לאיידס.
אוקיי.
דוקטור ג'וזף פופ, איזשהו נוכל רב פעלים שהתגורר באפריקה. רב פעלים אבל לא כל כך מוכשר, אני חייב לציין. הוא פשוט נתפס בכל מעשה נוכלות שהוא עשה אי פעם.
אולי הוא פשוט רצה קצת תשומת לב.
למיטב זיכרוני, הוא מת בחוות פרפרים שהוא בנה.
זה קסום.
אבל זה לא קשור לסיפור שלנו.
כן.
הוא התגורר באותו זמן באפריקה, והיה צריך, ממש ממש היה צריך כסף, כי נגברו לו אנשים לרמות שם. אז הוא כתב וירוס, שהוא מוכנס למחשב באמצעות דיסקט.
דיסקט?
דיסקט.
רגע, שנייה. דיסקט זה כמו דיסק און קי, אתם מכירים?
רק גדול.
יותר גדול פיזית ויותר קטן בנפח.
משמעותית יותר קטן.
ומגנטי.
אז כשהכנסת את הדיסקט הזה למחשב שלך, הוא הצפין את כל הקבצים ודרש תשלום במזומן לתא דואר בפנמה.
הנה חזרנו לדואר, ואחרי שאתה שולח את התשלום במזומן, אז הוא שולח לך בדואר חוזר את הסיסמה לפתיחת ההצפנה.
בדיוק ככה, בדיוק ככה.
אוקיי. אבל איך אתה משכנע אנשים להכניס את הדיסקט הזה למחשב?
אז כדי להוסיף חטא על פשע, הוא ארז את הראשה הזאת בחבילה, ושלח אותה למאות אנשים שהתעניינו במגפה החדשה הזאת שהתפרסמה, זה שנקרא AIDS.
AIDS הווירוס.
הווירוס הפופולרי, בטענה שהדיסקט מכיל חומרי מחקר חשובים. ואנשים שהתעניינו במגפה הזאת לא הכירו, לא הייתה להם כל כך מודעות לסייבר סקיוריטי, כי לא היה כזה דבר. פשוט הכניסו את הדיסקט ומצאו את עצמם מול הודעת הכופר, וכל הקבצים שלהם הוצפנו. עכשיו אני אומר לך, בשולי הדברים, שאותו דוקטור ג'וזף פופ אולי היה נוכל יצירתי, אבל לא היה טכנולוג גדול. ושיטת ההצפנה שלו הייתה לשנות את השמות של הקבצים. זאת אומרת, הוא לא נגע בתוכן שלהם, הוא שינה להם את השם, אמר, לא, זה לא פה, זה בכלל לא פה, תראה, קראו לקובץ שלך, משה, יש פה קובץ, קוראים לו דוד, זה לא אותו קובץ.
ואם נלך עוד כמה שנים אחורה, יש מי שישתמש בדואר פיזי דווקא להתגוננות סייבר. ג'ימי קרטר, אתה זוכר אותו?
שלום, שלום.
הנשיא ה-39 של ארצות הברית מת לאחרונה בגיל מופלג של מעל 100?
השם יקום דמו.
אז ב-2014 הוא התראיין ל-Meet the Press, זה היה שנה אחרי החשיפה של אדוארד סנודן, של תוכניות המעקב הבלתי חוקיות של ה-NSA, והוא מתח ביקורת על השימוש לרעה של סוכנות הביון האמריקאית בכלי המעקב המתוחכמים שלה כלפי פנים, כלפי אזרחים. וזה מה שהוא אמר לעיתונאית אנדריה מיטשל. למעשה, את יודעת, חשתי שההתקשרויות שלי ככל הנראה מנותרות, וכשאני רוצה לתקשר עם מנהיג זר בפרטיות, אני מדפיס או כותב מכתב בעצמי, שם אותו בדואר ושולח אותו. כי אני מאמין שאם אני שולח אימייל, הוא ינותר.
אני בטוח שהייתה לו חותמת שעבה עם, עם החותם המלכותי שלו, והוא היה חותם את זה ומוודא שמי שמקבל את זה, יבדוק היטב שהחותם לא שונה.
ולא נשבר.
סייבר סייבר, פודקאסט על הקרים ומאפים, עם נועם רייש ועידוק.
סייבר סייבר נועם רש.
סייבר סייבר עידוק.
והיום אנחנו נדבר על...
שיבומי.
שיבומי.
שיבומי. היה פעם ספר שכל נער מתבגר, אולי גם נערה, אני לא יודע, קראו והריצו. הוא סיפר על ילד מערבי שגדל בסין, שלקחו ליפן ושמו בכלא, והוא למד אומנויות לחימה, וסיפור מאוד מאוד ארוך, גם המוסד מעורב בו באיזשהו שלב. אבל השורה התחתונה זה שהוא היה כל כך מוכשר במה שהוא עושה, שהוא ידע להרוג אדם באמצעות חפצים מאוד מאוד תמימים ונפוצים, כמו דף נייר או עטב.
או,
כן.
זה בעצם מה שכל ילד רצה אחרי שהוא ראה איזה כמה סרטי בי-מוביז כאלה, וראה אנשים שהורגים באמצעות עט שהם משליחים באופן מדויק לתוך עורק של מישהו.
תשמע, בתור ילדים, העולם התרבותי שנחשפנו אליו, הוביל אותנו להכרה חד משמעית, שאתה צריך לדעת איך להסיר ריח של בואש, או להתמודד עם חול תובעני. זה לא עניין של אם, זה עניין של מתי, וזה רק עניין של זמן.
זה עניין של חיים ומוות.
חיים ומוות. ואם אתה לא תדע לעשות את הדברים האלה, אתה פשוט תמות.
שלא לדבר על איך מתמודדים עם רובוטים קטלניים שיכולים להפוך למטוס או לאוטו.
כן, הייתה לנו ילדות עשוקה. עשוקה מאוד.
אבל עזוב אתה עם הסיפורי ילדות שלך, בוא נדבר על סייבר. אמרה ידועה בקרב חוקרי הבטחה היא שבשביל לכתוב אקספלויט, או בעברית נוצלה, שזה תוכנה שמנצלת באג או פרצה במערכת כדי לעשות שנניגנס, צריך שיהיו במערכת באגים או פרצות. אבל מה עושים כשאין כאלה?
ובכן, אם מוחמד לא יבוא אל הבאג, הבאג יבוא אל מוחמד.
או.
הגישה הזאת, שבעולם ההבטחה הקסום, מכונה fault injection, באה לייצר בעיות איפה שאין, כמו מירי רגב.
זו השמצה פרועה, מירי רגב יוצרת בעיות במקומות שיש, תחבורה הציבורית הייתה בעייתית גם לפניה, אבל היא בהחלט תרמה תרומה משמעותית לבעייתיות שלה.
המערכת זיהתה כי מספר נוסעים לא שילמו על הנסיעה. אנא תקפו נסיעתכם כעת וימנעו מכנס.
Fault injection זה בעצם הכנסת תקלות, הכנסת בעיות.
נכון.
הזרקת בעיות.
התוכנה שלנו בסופו של דבר רצה על חומרה מסוימת.
כן.
והיא מצפה שהחומרה תתנהג בצורה מסוימת, אבל מה קורה אם החומרה מתנהגת בצורה אחרת?
וזה כמובן גם תקף לתקלות בתוכנה שלא קשורות לחומרה.
אז נטפליקס, למשל, יצרה סביבה שלמה שנקראת Chaos Monkey. שזה שם די מגנים.
קופיף בערפל.
כל התפקיד של הסביבה הזאת זה לייצר בעיות. וזה בשביל שהמהנדסים של נטפליקס יוכלו לפתור בעיות שלא קיימות, לפני שנתקלים בהם בעולם האמיתי.
אהה.
היא למשל... מורידה חלק מהרכיבים פתאום, היא מדמה כיבוי של החשמל, היא שוללת הרשאות תוך כדי ריצה, היא משחיתה מידע תוך כדי תנועה, והיא מוודאת שגם המערכות ששולחות את המידע וגם המערכות שמאבדות את המידע, יודעות להתמודד עם המצבים האלה.
אז פעם כשעבדתי באתר האנרג'י מעריב, רציתי להכניס טבלה לתוך כתבה, ולא היה לנו כלי להכניס טבלה, אז הכנסתי קוד HTML, וזה שבר שם משהו, והגיע סמנכ"ל הטכנולוגיות, והיה מלא בלגן. אבל אם מישהו שואל, עשיתי את זה בשביל לבטא שהאתר מאובטח.
חוקר אבטחה בנשמה. ואתה לא לבד. גם נאסא ואינטל וטויוטה וגוגל ואפל, גם הם מפעילים מערכות שנועדו לשתול תקלות מפתיעות, כדי לוודא שהמערכות שלהם יודעות להתמודד עם הבלתי צפוי והלא מתוכנן.
על איזה סכנות אנחנו מדברים?
תחשוב שאתה במטוס בואינג, למשל, ואיזה רכיב מקבל קלט שהוא לא מצפה לו.
זה יכול להיות בעיה.
אז אתה רוצה לוודא שגם אם הוא מקבל משהו שהוא לא מצפה לו, הוא לא יתפוצץ פתאום ויעשה כל מיני דברים איומים, אלא הוא, אתה יודע, יתנהג כמו לורד בריטי ויגיד, וימשיך הלאה.
אני לא מבין למה אתה משתמש בשם של בואינג ומשמיץ אותם.
חלילה להשמיץ, פשוט ב-2019 הם שכחו להגן על חלק מהקוד שלהם, ושם נחשף שיש דברים בגו. אבל זה לא, לא רק מטוסים יכולים להיות בעייתים, אתה יודע, גם כסף בסופו של דבר, אתה רוצה להגן עליו.
כמובן.
וחברה אחת שלמדה על הכוח של פולט אינג'קשן, היא יצרנית כספומטים אמריקאית, שהאקרים הצליחו לנצל חולשה בממסר התקשורת בין המעבד של הכספומט לבין הרכיב המכני שפולט שטרות, ויצאו למסע שופינג קסום. בסביבות אוקטובר 2017, כל מיני אנשים שלבושים במדי טכנאים, הגיעו לכל מיני בתי מרקחת, סופרים, תחנות דלק וכל מיני מקומות אחרים שהיה בהם כספומט מהדגמים של אותה חברה, באמצעות אנדוסקופ.
אנדוסקופ?
כזה מצלמה על חוט. השחילו לתוך הכספומט, הם חיבלו בתקשורת בין הרכיבים במכשיר, והמכשיר מאוד מאוד התרגש מהאפשרות שהוא יכול פתאום לירוק שטרות בצורה כל כך חיננית ישר לתוך התיק של הטכנאים.
אתה יודע, יש עברה כזאת שאתה יכול להיכנס לכל מקום עם מדים של טכנאי או שליח פיצה, זה כמעט נכון אפילו.
אני לא רוצה להלשין על אף אחד שנמצא בדו שיח הזה, אבל לחלקם יש תיק של וולט שפשוט מאפשר להם להיכנס בשערים סגורים של כל מיני גופים כאלה ואחרים, שבדרך כלל פחות אוהבים מבקרים בלתי קרואים.
כשגוגל רק הגיעו לארץ, הם שמרו על המיקום של המשרדים שלהם בסוד משום מה. והייתי אז באנרג'י, אותו אנרג'י מהסיפור הקודם, ומצאנו את הכתובת, ונסעתי לשם לתעד. אז אמרתי, איך אני נכנס לבניין? התחלתי לעשות ריקון, ולהתקשר לבניין, לוודא את השם של השומר, אחרי זה שהוא ייתן לי את השם של השומר שמחליף אותו, וזה. ואמרתי, רגע, מה, הם לא יתנו לי סתם להיכנס. אז ביקשתי ממישהו במערכת מעטפה חומה, שמתי בתוכה עותק של מעריב, סגרתי, והגעתי עם זה ככה, מחזיק את המעטפה ביד.
אמרים, מי אתה?
יש לי שליחות.
אוקיי. תן תעודת זהות ותיכנס.
אני נכנסתי ככה פעם, או אני חושב שכבר יש על זה התיישנות, לבור בקריה. פשוט הסתובבתי עם דף ונראיתי עסוק.
עוד שיטה אגב, זה לדבר בטלפון בשיחה מאוד מעיקה כזאת, כאילו אתה מנסה להסביר למישהו משהו, או שאתה מנסה לריב עם איזה נציג שירות, ואתה פשוט הולך, ובדרך כלל אנשים יראו את המבט ה... מרוכז והזוהם בעיניים שלך, ולא יפריעו לך, ואם הם יפריעו, תעשה להם ככה עם היד שנייה, 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 וממשיך, המון פעמים זה עובד. מפתיע כמה פעמים זה עובד.
אני עברתי את מעבר הגבול בראש הנקרה, לכיוון לבנון, עם תעודה של פלסטיני, ומבט חסר סבלנות.
אוקיי, לפני ש... לפני שבאים לאסוף אותך לנופש נעים במרתפי השבק, בוא נחזור לסיפור. אז אתה אומר כספומטים שפשוט ירקו שטרות על ההאקרים?
כן, השם של החברה זה שם כל כך יפה, שאתה לא יכול שלא לומר אותו במבטא גרמני. קוראים להם דיבולד ניקסדורף.
רגע, זה אותה דיבולד ניקסדורף שמייצרת מכונות הצבעה אלקטרוניות?
אין לך מה לדאוג בכלל.
אוקיי. אז עזוב אנדוסקופ, בוא נדבר על דייוויד ביוקנן, חוקר הבטחה שהחליט לקחת את הטכניקה של פולט אינג'קשן לקצה.
כמו שיבומי, הוא יכול להרוג מערכות באמצעות מצית.
או, עכשיו הבנתי למה סיפרת את הסיפור השמים הזה בתחילת הפרק. ולמה דווקא מצית? קודם כל, כי זה משעשע.
ובשביל מה אנחנו פה, אם לא בשביל השעשוע?
חברות משקיעות תועפות של כסף כדי להגן על עצמן מפני מפלצות סייבר ענקיות ומדינות והאקרים עם קפוצ'ונים ואותיות ירוקות וזה, אבל בפועל אפילו החפצים המטופשים ביותר עלולים להוות סיכון סייבר משמעותי. כשנכנסים לקטגוריה המפוקפקת הזאת, האינטרנט של הדברים, והופכים להיות חכמים.
המאזינות לא רואות כרגע, אבל אתה עושה עכשיו מרחאות סביר כל כך חזק שהידיים שלך ממש מעלות אשן.
כן, וואו. אוקיי, זה כאב. אבל סיבה לא פחות חשובה לבחירה במכשיר הלכאורה הקראי הזה, היא שהמצית כדי להדליק להבה, מייצר ניצוץ חשמלי קטן, שיוצר הפרעה אלקטרומגנטית זעירה, Electromagnetic Interference, EMI, שאפשר לנצל בשביל תכסיסים ותעלולים.
אותו ביוקנן לקח מחשב נייד עתיק שהיה ברשותו מ-2011 שהריץ ארץ' לינוקס, שזאת אחת מהדיסטריביושנס האהובות והמומלצות אגב. אז הוא הלחים חתיכת חוט לאחת מהרגליים של אחד מרכיבי הזיכרון שהיו על המאדרבורד, על לוח האם, ויצר אנטנה קטנטנה.
אנטנה קטנטנה וחמודה, ואז הוא קריב את המצית ברביקיו לאנטנה הקטנטנה והחמודה, ושחט את ההדק.
עכשיו, למה הוא עשה את זה?
כדי להציט את המחשב.
לא כדי להציט את המחשב. האנטנה הזאת בעצם קלטה את ההפרעה האלקטרומגנטית.
בגלל שהמצית אמרנו...
יוצר הפרעה אלקטרומגנטית.
כן.
והפך ביט מ-0 ל-1, וביוקנן קיבל הרשאה מנהל מערכת root access לאותו מחשב ישן.
הוא קיבל את המפתח מאסטר שפותח את כל הדלתות במלון.
כמובן שזה היה תהליך מפרך של ניסוי וטעייה.
כן, זה לא היה שהקליק הראשון שהוא עשה תפס.
הוא לא המגייבר של ה... זה...
He can light his cigarette lighter 10 times in a row.
ניסה פה, ניסה שם, לחץ 21,000 פעם. בסוף הוא הצליח. והצליח למצוא את המיקום המדויק בזיכרון שהוא היה צריך לשנות מ-0 ל-1, מאסור למותר.
אנחנו תמיד מדברים על זה שהמחשבים עובדים על ביטים 0 ו-1, 1 זה דלוק, 0 זה כבוי, ולפעמים הבדל של ביט 1 הוא מה שאומר לך להדליק או לחבות איזשהו משהו.
מה שאותו ביוקנן ביקש לעשות זה לנצל טכניקה שנקראת EMFI, Electromagnetic Fault Injection. הזרקת כשל אלקטרומגנטית בעברית.
זה נשמע מגניב.
אותה ההפרעה הזאת משמשת לכל מיני צרכים.
עקיפת מנגנוני הזדהות.
למשל, להפוך אסור למותר, זאת אומרת אותו ביט שאומר,
האם בדקת?
אז אפס.
לא בדקתי, אחד. בדקתי, כל בסדר, תן לו לעבור.
ואותו דבר גם בשאר תהליך ההזדהות.
זאת אומרת, האם בדקת שמותר לו לעשות? בטח שבדקתי, איזה שאלה.
חבלה במנגנוני התפנה.
אם אתה מצליח להזריק שגיאות בתהליך ההצפנה, אתה מאפשר לחשוף חלקים מהמפתחות הסודיים שלך.
הפעלה של מצב פיתוח או מצב בדיקות.
מי שמתעסק קצת בחומרה, מכיר שהרבה מאוד רכיבים, יש להם מצב מיוחד, מצב דיבאג כזה, מצב דיבלופר, שחושף הרבה יותר מידע על הפעולות שהם עושים, וזה משמש לצורך פיתוח. של מי שמפתח את הרכיב הזה, או מי שמפתח רכיבים שעובדים עם הרכיב הזה, או לצורך בדיקות. אם אתה מצליח לקחת את הרכיב ולהגדיר אותו
כ... אתה במצב בדיקות.
הוא פשוט יספר לך כל מה שהוא עושה, ולפעמים זה כל מה שאתה צריך.
הקפצה של ריצת תהליכים למקומות לא צפויים.
כשאתה מצליח לתפוס את התהליך...
כשאתה מריץ קוד בעצם, כשאתה מריץ תוכנה, מפעיל תוכנה.
אתה יכול להגיד לו...
אתה צריך ללכת לפונקציה הזאת שבודקת אם מותר לי להיכנס. לא, 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 זה בסדר. כבר ראית שם, בוא תקפוץ לאחריה.
אני חוזר לדוגמאות הבומריות שלנו, כמו תקליט שקופץ, או דיסק שקופץ. שקופץ לנקודה קדימה בזמן. מדלג על חלק מהשיר, השיר, השיר, השיר.
מדלג לחלק המעניין, ונותן לך בעצם לדלג על דברים שאתה לא רוצה להיות בהם.
השתלת תקלות שיגרמו לשפיכה של הזיכרון.
אז יש כל מיני תקלות שעשויות לחשוף כל מיני מידע רגיש. מדי פעם המחשב שלך קורס ויש...
דווח על תקלה זאת.
אני עובד עם ווינדוז, להגיד מדי פעם זה לתת לו באמת המון חסד.
כאלה אנחנו, אנשי חסד. אז בדיווח על תקלה זאת, בתהליך הזה של לקחת את הזיכרון שלך ולשלוח אותו למישהו אחר, יש הרבה מאוד דברים שיכולים לחשוף שם לא מעט מידע. אז אם אתה מצליח להקריס תהליך מסוים, ואז הוא לוקח את הזיכרון ויכול לשלוח אותו לאיזשהו מקום, אתה נחשף לכל מה שיש בזיכרון.
זה מעניין, לפעמים כשאני לוחץ על כפתור דיווח תקלה בטלפון או במחשב, הוא שולח אימייל, ואז באימייל אתה רואה את הטקסט ופתאום אתה רואה כמה מידע יש עליך שהולך להישלח אליהם, איזה טלפון ואיזה מערכת הפעלה, ולפעמים גם דברים שכאילו לא קשורים כמו GPS, והאם ה-NFC פתוח, והמון המון מידע שנאסף, ואגב, הוא יכול לשמש לרעה גם את מי שאמור לקבל את הדיווח הזה. הם אוספים מידע סטטיסטי, מידע לא סטטיסטי, מידע... ויכולים לעשות בו שימוש. אז כשמישהו צריך לתקן תקלה, והוא לא יכול לדבר איתך, הוא לא יכול להגיד לך, תלחץ כאן, תבדוק כאן, תדליק עכשיו, אז הוא בעצם לוקח את כל המידע שהוא יכול ועובד על המידע הזה. כן, זה המחיר.
שנניגנס עם מכשירי IoT, האינטרנט של הדברים, המכשירים החכמים. אני עושה עם האצבעות עוד פעם מרחאות.
יש לך חיישן שבודק שאף אחד לא מתגנב לכספת הסודית כדי לגנוב את מתכון בורקס החמוסים שעובר אצלכם מדור לדור כבר 400 שנה?
ברור. איך אתה יודע? אבל כן, ברור.
אז הזרקה כזאת יכולה לגרום לחיישן הזה לחשוב שהכל בסדר ושהמתכון בטוח, בשעה שההאקר כבר הבריח אותו למדינה עם חופים בתוליים ובלי הסכם הסגרה.
חולו.
יש לך צנטריפוגות להעשרת אורניום?
כן, וביקשתי שלא נדבר על זה.
אז טכניקה כזאת יכולה לעזור לגרום להם לעשות דברים בלתי צפויים.
סטוקסנט. סטוקסנט. כן, סליחה.
כן, תקוע לך משהו פה בגרון. סטק בגרון, כמו שאומרים.
חבלה במידע מאוחסן.
אז הכנסת לקלפי האלקטרונית החדשה והפכת את כל ההצבעות מכן ללא?
תקשיב, הם לא יודעים מה טוב בשבילם בוועד בית הזה, ומישהו היה צריך לעשות את זה.
בורקס חמוסים לעולם לא יוגש בצורה אליפטית. אם זה תלוי בך, כמובן.
אז צחוק בצד, אבל כניסה לקלפי זה לא כזה מופרך, וחבלות מהסוג הזה לא שמורות רק להאקרים עם מצית וחוש הומור ומשהו להוכיח. שימוש בהפרעות מגנטיות לצורך שיבוש מערכות בוצע לפני יותר מ-20 שנה על ידי ההאקרית הלוהטת ביותר במערכת השמש. השמש.
הבטחנו שמש, היה ספוילר.
כן, הנה השמש, חזרנו לשמש.
אז בראשית שנות ה-2000, בלגיה, שתמיד בחוד החנית הטכנולוגי...
את תלך בזהירות פה שלא תסתבך עם דוקטור תומר אשור?
חלילה, יש לו מקל כואב. אז המעצמה הקריפטוגרפית בלגיה החליטה לעבור מהצבעה על נייר להצבעה אלקטרונית.
כן, רוצים לחסוך בעץ.
ובאופן כללי, הרעיון של להוציא את הדבר הפגום העיקרי בתהליך הבחירות, שזה בני אדם.
Problem between chair and screen.
להוציא אותו מהתהליך הזה נשמע הגיוני. אין טעויות אנוש, אין חבלות מכוונות.
אין ארגזי מתפקדים, אין הצבעות של מתים.
הכל יעבוד ללא מגע יד אדם.
מה כבר יכול להשתבש?
מה כבר יכול לקרות?
אבל מכיוון שזה חדש, אז הם עשו את ההצבעה גם אלקטרוני וגם על פתקים, כדי שיהיה להם איזשהו גיבוי, משהו לבדוק אם במקרה שהתוצאות לא מסתדרות.
ברם אולם, ברם אולם, כשסגרו את ההצבעה הזאת וישבו בין מה שהמערכת האלקטרונית החדשה והמשוכללת ספרה לבין מה שהיה כתוב על עצים מתים ומיץ דיונונים.
נייר ודיו.
נייר ודיו, הם גילו שהייתה אי התאמה.
אי התאמה.
בין מספר האנשים שהגיעו להצביע ומספר התוצאות שנרשמו על ידי המערכת האלקטרונית לא היו זהים.
וואה, זה בעיה, זה ממש כאילו זיוף בוטה.
זה לא נעים, זה לא נעים. מהר מאוד הם... חששו ובצדק שהיה שיבוש בתהליך ההצבעה, והתחילו לפתוח בחקירה מעמיקה. הם הביאו שורה של מומחים, שורה מאוד ארוכה של מומחים, לנתח את תהליך ההצבעה.
אז הם התחילו במקום ההגיוני הראשון. הלוגין זה פלט שמתעד כל דבר שבוצע במערכת וכל שינוי שנעשה בה.
ושם, נכון, הם מצאו אי תאימויות במספרים, אבל שום דבר שיצביע על גישה חיצונית או על איזושהי רושעה, הקוד היה בסדר, גמור, הכל היה בסדר.
אחר כך החוקרים הציבו את המערכת בתצורה המדויקת שהייתה בזמן ההצבעה המקורית, וניסו לחבל בה בכל דרך שיכלו לחשוב עליה כדי לשחזר את אי ההתאמה, כמו בפולט אינג'קשן שדיברנו.
ולא הצליחו.
לא הצליחו. לבסוף, כשהם כבר כמעט והרימו ידיים, הם שלפו את המלחמים ובחנו את החומרה. כשאתה בודק פרצת הבטחה או תקלה ואתה הולך לחומרה, זה כבר כאילו הרדקור. זה לא התוכנה, זה לא המתכנת פה.
כבר איבדת תקווה.
כן. אז הם רצו לבדוק בעצם עם איזשהו רכיב מרושע, כמו אנטנה ומצית, הוא גנב פנימה בתהליך הייצור, או אחריו, כי כידוע, הסינים למשל, שהיו משווקים ראוטרים, הם מכניסים שם כל מיני עניינים ששרים להם...
לכאורה כביכול.
כן, לכאורה כביכול. סינים, אתם רוצים לפרסם אצלנו, אתם כבר יודעים איך להיכנס לאימייל שלנו, אז אתם יכולים להשאיר לנו הודעה מבפנים. אז הם פשוט פירקו את מכונות ההצבעה ועברו שבב שבב.
רכיב רכיב ועדיין לא מצאו שום דבר.
מדהים.
ארתור קונן דויל, המחבר מאחורי הבלש הספרותי המפורסם ביותר בהיסטוריה, שרלוק הולמס, כתב,
כאשר שללת את הבלתי אפשרי, מה שנותר, בלתי סביר ככל שיהיה, חייב להיות האמת.
והחוקרים הצליחו לבודד את הבעיה לביט בודד.
וואו.
שהתחלף מ-0 ל-1 בזיכרון של המכונה שספרה את ההצבעות.
אבל איך? לא היו סימנים לפריצה, חבלה, זעם, צרה, משלחת מלאכי רעים, שום דבר. איך זה שביט אחד מעז? איך הוא מעז למען השם? יא 0-1, יא ביט 0-1. כן, סליחה.
אז אולי
לפני שנגיע להסבר, נבהיר קודם מה המשמעות של להפוך ביט. זה משהו כל כך קטן, מה זה כבר משנה?
קודם כל חשוב להסביר שלהפוך ביט זה לא מה שהדי-ג'יי עושה כשהוא עובר מראפ לג'אנגל.
או לגבעטרון. אז בוא נתחיל בקטן. מחשבים עובדים בבינארית. בוא נניח שיש בחירות והמועמד שמתנגד לצורה האליפסית של בורקס החמוסים הוא 8.
זאת אומרת, יש מספר מועמדים, המספר שלו הוא 8, כאשר אתה מצביע לו, אתה בעצם כאילו הכנסת את הספרה 8 וספירת ההצבעות.
נכון. אז המחשב שמכיר רק מספרים בינאריים, שומר את המזהה שלו, 1000, שזה 8 בבינארי, וככה זה נשמר.
אם זה 8, אז הוא שומר 1000.
עכשיו, בוא נהפוך ביט 1, נניח את הביט במקום השני, אז במקום 1000, שאמרנו זה 8, נקבל 1100.
הרמנו את הסוויץ' מ-0 ל-1.
רק ביט אחד, ביט אחד קטן. וההצבעה שלנו תלך למועמד המרושע, מספר 12, שזה 1100 בבינארית.
זה שרוצה לחייב שכל בורקס חמוסים יהיה אליפטי ולהכניס לכלא את כל מי שיעבור לחוק הזה, נכון?
סכנת נפשות. סכנה אחרת היא שינוי של מספר המצביעים. אם נניח 88 מצביעים הגיע לאותו קלפי באותו יום, המספר יישמר כ-1-0-1-1-0-0-0.
שזה 88 בבינארית.
כן, שינוי של ביט יחיד יכול להפוך את זה ל-1-1-1-1-0-0-0, זאת אומרת 120 מצביעים, וזה בדיוק בדיוק מה שקרה בארצות השפלה, בבלגיה הקסומה, שהביא לאי התאימות במספרים. ביט אחד במיקום השני בין 88 מצביעים ל-120, זה מה שגרם לאי ההתאמה הזאת.
ביט אחד קטן קטן אבל שובב.
אז כאשר החוקרים פסלו את כל האפשרויות האחרות, הם נשארו עם אופציה אחת. Single Event Upset, S-E-U. על פי המסקנות שלהם, שזכו להסכמה רחבה בקהילה הבינלאומית, ואתה יודע שזה לא קל להשיג הסכמה כזאת, שינוי של ביט אחד הוא הגורם לתקלה בתהליך ההטבעה.
אוקיי, אנחנו יודעים שהיה שינוי, שהייתה שם איזו תקלה, אבל מי גרם לזה?
אתה אמרת קודם, ההקרית הלוהטת ביותר במערכת השמש.
השמש!
השמש!
חמה.
קרינה קוסמית מהשמש על מערכות המחשוב בכדור הארץ גרמו להפיכה של ביט יחיד. בדיוק במערכת ההצבעה הבלגית הזאת.
ובדיוק שינתה ביט אחד. זה מדהים, קרן שמש ירדה את כל עשרות מיליוני הקילומטרים עד לכדור הארץ, עשתה איזה זץ קטן כמו המצית. כמו המצית היא עשתה בעצם, ושינתה ביט אחד. אתה יודע משהו? זה נשמע לי חשוד. אני חושב שאנחנו צריכים לבדוק מאיפה הכסף מגיע. מי מממן את השמש? העניין הוא שזה שהשמש השמה לא יעזור לאף אחד, המערכת נבנתה על ידי בני אדם. להגיד הרצפה עקומה, השמש נכנסה לי בעין, כל מיני דברים כאלה, לא יעזור לאף אחד. מתכנן המערכת צריכים להיות מוכנים לרגע שבו הרצפה תתעקם.
ופה בדיוק נכנס לתהליך של fault injection שאנחנו מדברים עליו, עם חלקיק אחד קטן ואנרגטי, אבל קטן, יכול לגרום לנזק כל כך עמור למערכת, לא עכברה גנב, חורה גנב.
אני אתרגם לעברית, אם יש אכבר שנכנס לבית שלך דרך חור וכונב גבינה, האכבר לא השם, החור השם. זאת אומרת, מי שאחראי על החור השם.
וגם כאן, זה לא השמש, זה לא החלקיק האנרגטי והקסום הזה, זה המערכת. המערכת לא יודעת להתמודד מספיק טוב עם מקרים כאלה. אז זאת לא האשמת הקורבן פה, זה מבט מפוקח על המציאות. אם לקחת על עצמך להיות אחראי לפעילות קריטית, של החברה, וזה לא משנה אם מדובר במערכות מים, חשמל, אם נזכר במבצע אורורה מ-2007, למשל, או הצבעה שתקבע את עתיד החברה כולה.
השבט אמר את דברו, רק לא השבט הנכון.
אתה צריך לוודא שגם הדברים שאינם בשליטתך, כמו השמש, למיתנו שלא שולט בשמש, שגם הדברים האלה ילקחו בחשבון.
אנחנו שולטים בשמש, יש לנו קרני לייזר יהודיות, אני מזכיר לך.
But I never said Jewish space lasers.
במקרה הבלגי מה שקרה זה שהייתה מצד אחד הסתמכות מוגזמת על מערכות המחשוב, שכאילו כנראה לא יטעו, מחשב לא טועה, computer says no, ולא היה audit trail, נתיב ביקורת, או כמו שאני אוהב לקרוא לזה, שביל קליפות המסמכים, שיתעד את הפעולות כשהן קורות, יאפשר להצליב בין התהליך לבין התוצאה, וימנע אפשרות לשינוי הנתונים בדיעבד, בשוגג או בכוונה. עכשיו, לא היה להם אודיט טרייל של המערכת עצמה, אבל היה להם את הגיבוי הזה של ההצבעה בנייר, וככה הם בעצם גילו שמשהו לא בסדר, ואז הם התחילו את החקירה.
אז שמדובר במערכות הצבעה, הנושא מורכב ועדין פי כמה. כי אתה צריך לקחת בחשבון גם סודיות של ההצבעה, ופרטיות של המצביעים, וזאת אחת הסיבות למה כשאנחנו הולכים להצביע, אנחנו עדיין עובדים עם עצים מתים ומיץ צפלופודים.
צפלופודים?
או סילוניות.
סילוניות, אוקיי.
שזה המחלקה שאליה שייכים הדיונונים, אגב. אז לו הבלגים היו מתכננים את המערכת כהלכה, הם היו מכניסים שכבות נוספות של בקרה שהיו בודקות באופן קבוע את הנכונות של המידע ומטריות על כל שינוי ברגע שהוא קורה, ולא אומרות, כן, הגיעו 120 איש, למרות שלא הגיעו 120 איש.
מערכות שצריכות להעביר מידע ממקום למקום, אז הרבה פעמים שולחות את המידע כמה פעמים, זה נקרא יתירות, redundancy. המטרה היא שאם יש חוסר התאמה בין הגרסאות השונות, אז יבינו שמשהו לא בסדר. אם אתה שולח את המידע רק פעם אחת, אתה מניח ומקווה שהוא יגיע כמו שצריך, כי אם הוא לא יגיע כמו שצריך, אף אחד לא ידע מזה. ועל עוד בעיות במערכות בחירות דיגיטליות, דיברנו בפרק 80, הצביעו דף.
אז החוקרים הבלגים שבחנו את המקרה המצער הזה במערכות הצליחו להוכיח הן את האופציה הקטסטרופלית של חבלה בתהליך הצבעה על ידי הקפצה של ביט אחד, וגם את האפשרות שהדבר כזה התרחש בגלל קרינה קוסמית.
ב-2007 הבלגים נטשו את ההצבעה האלקטרונית וחזרו להצבעה מסורתית עם ניירות וצפלופודים, אבל לפרשה הזאת היו השלכות רחבות הרבה יותר, והיא היוותה נקודת מפנה באמון שאנחנו כאנושות נותנים במכונות. כל תחום ההצבעות האלקטרוניות טולטל קשות וסטנדרטים נוקשים הוגדרו בעולם. ובטח גם אצלנו.
אז למרבה הצער, בישראל התחום הזה עדיין מנוהל על ידי שרלטנים מביכים, שמכריזים שהם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
הוא עושה מרכאות עכשיו, אתם לא רואות, מידיים, מרכאות, מרכאות, מרכאות.
כן, הם אפילו לא יודעים להגיד איזה סטנדרטים.
הוא מייצר מספיק אוויר בשביל... הוא יכול להניע תחנות רוח ולהעיר את כל רמת גן.
הם לא מכירים את המושגים הכי בסיסיים בתחום של הצבעות אלקטרוניות, ושהמערכות שלהם כושלות ודולפות את כל פרטי הבוחרים. הם משליחים צועה. בניסיון להסתיר את ערוותם.
כן, אנחנו לא יכולים בלי קופים, פשוט.
זה נכון.
העולם שלנו עובר תהליך מואץ של דיגיטציה, כולנו רואים את זה, כל אספקט בחיים שלנו בעצם מושפע מ-0 ו-1, ומאיזה 0 אחד שמנהל אותם, וחכמים ככל שנהיה, אנחנו לא יכולים להתמודד עם כל סוגי המתקפות. אבל אם נשתמש בטכניקות מתחום ה-Fault Injection וביצירת כאוס...
כאוס?
כאוס.
למה?
כי אתה בודק מערכת במצב לא צפוי.
אתה יוצר בלגן.
כאוס, זאת אומרת, מצבים שקשה לחזות איך הם מתפתחים, נוכל להתקל בתרחישים שאף אחד לא חשב עליהם קודם. וגם אם נבחר לא לטפל בהם, נוכל להציב רכיבי בקרה שיגנו עלינו טוב יותר מפני הבלתי צפוי.
אז שמדובר במתכון לבורקס חמוסים זה דבר אחד. אבל אם מי שמתכנן את המערכות של הטילים הגרעיניים לא ישכיל לבדוק את המערכות האלה על ידי הבלתי ידוע, אלה מאיתנו שישרדו את האפוקליפסה יוכלו רק לצקצק בקול ולשלוף את מצית הברביקיו האחרון בעולם על מנת להתחמם מול אורו הקלוש של סופר מריו בבונקר האטומי מתחת לפיצריה של איגור.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומערכות. מגישים אורן ליאור ועידוק.
סייבר סייבר לך נועם רש.
סייבר סייבר עידו.
וסייבר סייבר למאזינות ולמאזינים. מי מכם שהבין את הרפרנס לסופר מריו עם הפיצריה ואיגור וכל זה, או שיש לכם דברים אחרים לספר לנו שאתם רוצים לתרום לנו את כל כספכם, כי מה יש לכם כבר לעשות איתו? 055-7762 התבלבל לי הביט פשוט. 055-2-7-7-6-7-6-6 או cybersyber.co.il. תודה, שלום, ואל תציתו מערכות הצבעה.
תנו לשמש לעלות.
עד כאן עוד פרק של סייבר סייבר. להאזנה בכל היישומונים, podlist.net/cybersyber. הערות תוכנית, כתבות וחדשות ניתן למצוא ב-cybersyber.coil. צור איתנו קשר, SMS'ים והודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ או טלגרם ב-055-277-6766 או באימייל cyber@cybersyber.coil. סייבר סייבר היא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לבס, רן ברזיק, רן לוקר ונועם רותם. עוד פודקאסט מבית פודקאסטיקו, עומר סנש, עידו קינן וחדר 404, מוזיקת אותות, רנזר, מוזיקת פרסומות, פריק, ברישיון CC BY, שירותי אולפן והקלטה, שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
אז אתה שומע את ה... את ההיס?
אני לא שומע שום היס.
תענוג! עוד עדיין יש.
אני לא נוגע פה בכלום.
תנתק הכל, תלחץ לעצמך על האף. יש לך מצית שם? אתה משחק עם מצית? מה קורה? אתה עושה לי פולט אינג'קשן למיקרופון? המחשב שלך עושה היס, מה אני אגיד לך?
אבו כביר עושה היס.
עצור בצד, הנך מספר בדיחת אבא ללא אישור וללא רישיון.
פרופסור היס, יש פה בדיחה ששעת המוות של...